אנחנו בפרק כ"ב והגענו לפסוק י"ב. פסוק י"ב: ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. עכשיו דיברנו על זה קצת פעם שעברה, למה הוא קורא לו נער? הרי כבר הוכרע אצל אברהם שהוא הבן, אז תגיד, אל תשלח ידך אל הבן. אז זה בא לומר, אם אתה שולח ידך אל הבן, אז הוא חוזר להיות נער. ולכן, אל תשלח ידך, כי זה לא לעשות אותו נער, אלא שהוא יישאר בן. ואל תעש לו מאומה, אז תעש לו מאומה, דיברנו גם על זה, שאצל אברהם הייתה מחשבה שאולי צריך לבטל את מידת הדין מן העולם, ואז אומר לו, לא, מה אתה לא צריך לבטל אותו, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. נשאלת השאלה, מה היית עד עכשיו? היית אוהב השם, ועכשיו אתה יראה אלוהים. כלומר, אתה שיתפת את מידת הדין במידת האהבה שיש בך, ולא חסכת את בנך, את יחידך. חסר פה משהו. אשר אהבת. הרי בהתחלה הוא אומר לו, את בנך, את יחידך, אשר אהבת. וכאן הוא אומר לו, את בנך, את יחידך. מה זה אומר? כי בעצם, כשאתה ירא אלוהים, אתה אוהב אותי יותר מבנך. אז זה כבר לא אשר אהבת ממני. וישא אברהם את עיניו. מה זה לשאת עיניים בשפה של התורה? כלפי מעלה. כלפי מעלה. יש להביט שזה כלפי מטה. לשאת עיניים זה כלפי מעלה. אז אברהם מסתכל למעלה. ויער והנה איל. אחר נאחז לסבך בתרנב. אני שואל את השאלה. אם הוא נושא עיניים למעלה והוא רואה את האיל, סימן שהמזבח היה במורד, לא היה בפסגת ההר. תודה רבה. עבדוך אני. איזה יופי. ברוך אתה אדוני.
ברוך הוא ברוך שבו.
אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. טוב, אז אם כך, יוצא שהמזבח נמצא במורד של ההר, ולא על ראש ההר. אז מה יש בראש ההר? שם יש סבך. אתה אומר שהמזבח היה באבן השתייה. וזאת מניין לך? הרי לכאורה אתה סותר משנה מפורשת. שאבן השתייה הייתה בקודש הקודשים. ואילו המזבח שעליו אברהם רצה להקריב את יצחק, זה המקום של המזבח. שנמצא במרחק של בערך 15 מטר מקודש הקודשים. נכון? אפילו יותר מ-15 מטר. אבל זאת אומרת שאתה בעצם לא מסכים עם המשנה. נכון?
מה זה שפיעה של 15 מטר בבלובוס? אני לא
יודע. 15 מטר, אם אתה מתחיל, הפרש 15 בין שתי דרכים, בסוף אתה מגיע רחוק. אבל יוצא ככה, שכנראה יוצא לפי זה, שאברהם בנה את המזבח במקום של המזבח של המקדש, והעין נמצא בקודש הקודשים. ככה זה יוצא, כי הרי הוא נושא את עיניו, והוא רואה שם את העין. הסימן שהוא מסתכל אל גבוה יותר מהמקום שבו הוא נמצא. מה זה הסבך הזה? כן, בבקשה.
זאת אומרת
שהקדוש ברוך הוא
לא מבקש
קורבנות
בני אדם.
זה נכון. זה נכון, הוא לא מקבל קורבנות בני אדם. עכשיו, אז, אבל יוצא לפי זה שיש שם סבך. מה זה הסבך הזה? סבך זה עץ. עץ. יש עץ, נכון? איזה עץ יש בקודש הקודשים, תגידו? עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה, והתורה הרי נמצאת בקודש הקודשים, ואז לפני שהוכנס לשם הארון, היה שם עץ. העץ הזה זה עץ החיים שבגן עדן. הארון הוא מעץ. אבל זה כנראה לא את הארון שהוא ראה שם שמסבך את העין. זאת אומרת שבתוך קודש הקודשים יש שם רפליקה, העתק של גן עדן. ולכן זה גם העץ שנותן חיים במקום יצחק. מה זה איל אגב? איל זה תקווה, אייל, אייל זה תקווה. מה? אייל תערוג, כן. יפה. אז נאחז בסבך בקרנב, וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. אז מה המסלול שאברהם עובר? מהמזבח אל קודש הקודשים, ומקודש הקודשים בחזרה אל המזבח. מכירים את המסלול הזה מאיזשהו מקום? כהן גדול ביום הכיפורים. זאת אומרת, אברהם היה זה שביסס את המסלול, מסלול ההליכה של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מובן. עכשיו, כמה כיפורים? בבקשה. אחר. אז יש באמת, המפרשים הסתבכו בזה, מה פירוש המילה אחר? ואחר הכוונה שהוא מוסתר, כן, צריך לשים לב, הוא לא רואה את כל העין, הוא רואה שהוא אחר, כמו שדרך הקרניים כנראה, האחוזות, שם הוא רואה שנמצא העין. עכשיו, אבל יש פירושים אחרים שאינני זוכר אותם כעת. אבל בעצם למה יש העבודה הזאת של יום הכיפורים? למה הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, יוצא מקודש הקודשים, עובד במזבח לפני, עובד במזבח אחרי? מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שהרי ביום הכיפורים באים לכפר על החטאים. החטאים זה התרחקות ממקור החיים. אז מה שעושים כדי לכפר, חוזרים אל מקור החיים, ומשם שואבים חיים לטהר את העולם. אז זה בדיוק מה שעושה אברהם כאן. בעצם, לכן אומר הרמב״ם, שאברהם הוא זה שקבע לראשונה את כיוון התפילה, בערבית קיבלה. כן? הקיבלה הראשונה, כלומר המקום שאליו פונים. אם כבר אני בנושא של הקיבלה, אני רוצה להזכיר משהו מעניין. ירושלים, מוזכרת בקוראן או לא?
לא.
אתם אומרים שלא. אז אני טוען שכן. אם הייתם אומרים שכן, הייתי אומר שלא. ואני רוצה להסביר למה זה נכון מה שאני אומר. מוזכר שם שמוחמד שינה את כיוון התפילה לכיוון מכה. מה זה שינה את כיוון התפילה? סימן שלפני כן היו מתפללים לכיוון ירושלים. אגב, המוסלמים יודעים בזה. כלומר, מה זה ירושלים בקוראן? זה המקום שמפסיקים לפנות אליו. זה שייך לעבר. שאלה הבאה, ירושלים מוזכרת בתורה? ירושלים לא מוזכרת בתורה. ירושלים לא מוזכרת בתורה. אבל מה כן נאמר? המקום אשר יבחר. כלומר, זה שייך לעתיד. בעוד שבקוראן ירושלים שייכת לעבר, התורה היא שייכת לעתיד. בסדר? אז המקום אשר עתיד השם לבחור. שאלה, אבל אסור לגלות את זה. בברית החדשה מוזכרת ירושלים? כן, היא מוזכרת. היא מוזכרת בתור ההווה. כך שאפשר להגיד ששלושת הדתות האלה, כל אחת רואה את ירושלים, אחת דרך העבר, השנייה דרך ההווה, השלישית דרך העתיד. וזה תואם בדברי הרב קוק, שהמגמה העיקרית של היהדות זה הפנייה אל העתיד. העבר, אנחנו זוכרים אותו במידה והוא מכין לנו את העתיד. לכן אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, כי זה מביא אותנו לימות המשיח. אז זה מה שאמר כאן, אחר, נאחז בסבך בקרנב, וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה. תחת בינו. מה זה תחת בינו? אפשר להגיד במקום. אפשר להגיד גם מתחתיו. יש מדרש שאומר שאברהם לקח את העיל, שם אותו על המזבח, והוא לקח את יצחק ושם אותו על העיל. ואז יוצא שיש לכם פה ארבע מדרגות. המזבח שעשוי מדומם, על גבי זה העצים מהצומח, על גבי זה העיל מן החי, על גבי זה האדם יצחק מן המדבר. יוצא לפי זה שיש פה ארבע מדרגות. ארבע מדרגות אחת על גבי השנייה, והכל קרב לפני השם. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר מה זה אומר. זה אומר שכאשר אני מקריב פרה, מה אני הקרבתי כאן? בעל חיים, מה יש לפרה לתת? מה שיש לה? מה יש לה? חיים ביולוגיים. זה מה שיש בפרה. צריך גם להקריב את האדם. איך מקריבים אדם? אם שוחטים את האדם, זה סימן שהאדם הוא רק פרה. אין הבדל בין האדם לפרה. אז כי הרי האדם מורכב משני דברים. האדם זה פרה פלוס מחשבה. אז איך מקריבים מחשבה? הקרבת מחשבה זה על ידי המוכנות להיות קרב. כלומר, יצחק באמת הקריב את מחשבתו, הקריב את רצונו להיות על גבי המזבח. אז בזה שהוא היה מוכן להישחט, בזה הוא הקריב את החלק היותר נעלה שבו. מה עם החלק הגופני שבו? אפשר להחליף בעיל. אפשר להחליף בעיל. זאת אומרת, בעצם יצחק קרב כולו על גבי המזבח. החלק המחשבתי שלו הוא קרב על ידי כוונתו, והחלק הבהמי שבו על ידי העין. בסדר? יוצא לפי זה שהתורה היא בעד קורבנות אדם. כן? היא בעד קורבנות אדם. זה בדיוק מה שעושים. עושים כוונה להיות קרב, ובמקום החלק הגופני נותנים עין. כן, בבקשה. בהחלט. כלומר, הניסיון האמיתי הוא לאברהם. ליצחק אין ניסיון. כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. בעוד שעבור יצחק זה לא ניסיון, כי יצחק בתור צדיק של מידת הדין, אז הוא מבין שהוא צריך לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. המחיר של עצמי הוא עצמי. ולכן מבחינתו של צדיק של מידת הדין, הדבר הזה הוא לא ניסיון. אז איזה ניסיון יש ליצחק? כשאומרים לו, אתה לא קרב. מה, אני לא בסדר? מה, אני מצאתם בימום? זה ממש מעליב. כן? זה הניסיון של יצחק. יצחק, האמת היא, אמרו חז"ל שהוא עולה תמימה. כלומר, אחרי המוכנות שלו להיות קרב, הוא עולה תמימה. עכשיו, לגבי מה שאמרתי על קורבנות אדם, זה כתוב במפורש בספר ויקרא. נכון. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועד מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. מכם. כלומר, צריך להקריב אחד מכם. איך עושים את זה? לא, ברגע שאתם מוכנים להיות קריבים, אז מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבן השם. זה בעצם, אפשר לומר שהעקדה היא האב טיפוס של כל הקורבנות כולם. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. מה זה יאמר היום? למה הכוונה כשהכתוב אומר היום? בימי משה. הרי משה כותב את זה. אז ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום בימי משה בהר השם יראה. שהרי מה כתוב בהר השם? יראה כל זכוריך. אז עתיד להתברר מהו המקום. אגב, האם ידעו בני ישראל איפה נמצא ההר הזה שבארץ המוריה? התשובה היא, לא ידעו. כן? הרי כתוב מפורש בתורה, המקום אשר יבחר השם. אם הוא כבר ידוע, אז איך השם בוחר? נשאלת השאלה, שואל הרמב״ם במורה נבוכים, מדוע הכתוב לא סיפר לנו מהו המקום שבו עתיד להיות קרב, שבו עתיד להיבנות בית המקדש? למה לסבך אותנו צריך לשאול נביא ולעשות חשבונות, ואז יש ריבים בתוך עם ישראל? כן? למה התורה לא אמרה במפורש בירושלים, בהר הבית, נקודה? התשובה היא, אומר הרמב״ם, שלוש תשובות. הראשונה, שאם הגויים היו יודעים שאנחנו רוצים את המקום הזה, הם היו ממלאים אותו בעבודה זרה, כדי לטמא אותו. שתיים, הם היו נלחמים עליו יותר, כי אם הם יודעים שהמקום הזה חשוב לבני ישראל, אז היו נלחמים בכל הכוח. התורה רצתה להקל. והסיבה השלישית, אומר הרמב״ם, והיא הסיבה העיקרית, כדי שלא יריבו עליו השבטים. כן, כל אחד היה אומר, זה המקום, זה בנחלה שלי. הוא אומר, וזה הטעם העיקרי, כלומר, שהר הבית אמור לאחד בין בני ישראל, ולא לגרום בפילוג בין בני ישראל. כן, בבקשה.
השם יראה,
חסר ירומן. השם יראה את המקום הזה, יפור בו. לפעור בו, כן. הוא עתיד, מה? כן. כן, זה גם נכון. אם הם היו יודעים באמת מה בית המקדש עושה להם, הם היו מונעים את חורבנו, כן, נכון. כלומר, בסופו של דבר, המקדש הוא תועלת לאומות עוד יותר מאשר למשרד. נכון.
ולמה דרך עונש?
נו, תגיד. אתה שואל שאלות, תן גם תשובות, בבקשה. טוב. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים ויאמר, בי נשבעתי. אז זה בי. בי נשבעתי, כלומר, אדם נשבע בשם, השם נשבע בעצמו, בי. אז הסביר הרב קוק, זה בעקבות הזוהר, שבי נשבעתי, יש מה שאני אמרתי בגלוי ומה שאני מתכוון ברצינות. מה שאמרתי בגלוי זה העלי הוא שם לעולה, אבל מעולם לא התכוונתי. זה בי נשבעתי, כלומר, בעצמיות שלי, נשבעתי עם השם. אגב, זה המקום היחיד בתורה שכתוב נאום השם, והנביאים זה הרבה, אבל בתורה זה המקום היחיד. מה זה בא לומר? זה בא לומר שכאשר אנחנו פונים אל העצמיות האלוהית, בי נשבעתי, כל דיבור אחר הוא רק במדרגת שאר הנביאים. כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, את יחידך, מה חסר פה? לא, חסר עוד משהו. לא, ממני. הרי הוא אמר, לא חסכת את בנך את יחידך ממני. הוא אומר כאן, לא חסכת את בנך את יחידך. כי באמת אני לא רציתי. אז לכן, לא רציתי שתקריב את יצחק. לכן, אין פה ממני. ברור? אז אתם רואים שזה הולך ומצטמצם. יחידך, בנך, יחידך, אשר אהבת. אחר כך מוחקים את אשר אהבת. בסוף מוחקים את הממני. כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר שבת הים וירש זרעך את שער אויביו. זה קצת שונה מהברכה שנאמרה בתחילת לך לך. לך לך ונברכו בך ואברכה מברכך ומקללך האור ונברכו בך. פה יש גם ממד מלחמתי, וירש זרעך את שער אויביו. כלומר, אם אתה מקבל את ההמשך דרך מידת הדין, אז אתה גם מסכים שתהיינה מלחמות. והתברכו בזרעך כל... אז זה גם עוד הבדל. היה צריך להיות כתוב כל משפחות האדמה. פה כתוב כל גוי הארץ. אז הסברנו, כשלמדנו פרשת לך לך, שמשפחות האדמה זה המצב הרצוי. גויי הארץ זה המצב המקולקל, שבו המשפחות, משפחות האומות הפכו להיות גויים. כלומר, עושה מלחמות. לא יישא גוי אל גוי חרב, כי בין גוי לגוי בדרך כלל נושאים חרב. מה? נכון, נכון, נכון. אבל זה הארץ, זה כל הארץ. ידעו זה בזרחת כל גוי הארץ, עקב. המילה עקב, מילה נדירה. היה צריך להגיד, ים, זה כבר יותר מצוי. מה זה העקב? זה רמז למה שיוצא מהחיבור בין אברהם ויצחק. מה יוצא בין אברהם ויצחק?
יעקב.
אז עקב, המוסכם. כן, בבקשה.
להסביר את דברים. כל גויי הארץ יתברכו ויראה בהר השם בעתיד, האם יכול אנחנו בתקופתנו מוכן לומר זאת שאנחנו חיים בתקופה הזאת?
אנחנו בוודאי קרובים מאוד למצב שבו הגויים ילכו ויאמרו, בואו ונעלה, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו בדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. זה אגב קורה, יש היום גויים שמתעניינים. למשל, לאחרונה היה כאן נשיא של מדינה דרום אמריקאית, שמעתם אז? ארגנטינה. ארגנטינה. אז דאגתי להעביר לו את השולחן ערוך שכתבתי לבני נוח. והדלפה, אני יכול לספר הדלפה או ש... אל תספר, בסדר. כשהוא ירד מהמטוס והגיע לאווירה, הוא שם לב שהוא שכח את הספר שהעברתי לו במטוס. אז הוא אמר, תעצרו את המטוס, לא משנה מה, אני רוצה את הספר. נו, אז אנחנו מתקרבים לתקופה הזאת, ברוך השם. עד כאן ההדלפה. מה? אתה אומר לכאורה, לא יתקיים הרבה זרחה ככוכבי השמיים וכחול אשר שפת הים. נכון. אבל אם אתה מדבר על עם נצחי, אז ממילא זה ככחול אשר שפת הים. זאת אומרת, זה כמו ש... למשל, אדם שיש לו קרקע, אפילו עציץ אחד, הוא יכול לעשות את זה כערבות לתשלום, לתשלום של חוב. למה? כי הוא נוטע חיטה אחת, שנה הבאה עוד חיטה ועוד חיטה. אז אותו דבר. אז כלומר, בעצם, עציץ אחד יכול לשאת בקרבו שדה שלמה של חיטה. אותו דבר, אנחנו מעטים בכל דור ודור, אבל אנחנו בכל דור ודור. לכן זה בעצם מבחינת המספר, אנחנו כמות עצומה. אבל גם פה לא כתוב מה זה בדיוק להיות כמו החול. החול על שפת הים, חז"ל מביאים על הפסוק, אשר שמתי חול גבול לים. כלומר שהחול מסמן את המקום שעד אליו מותר למים להגיע. גם אנחנו עומדים מול כל הניסיונות לשטוף את העולם. והתברכו בזרח הכל הארץ שגם שמעת בו קולי, וישוב אברהם אל נעריו. אגב, שימו לב, בעצם אחרי העקדה יש ברכה של פריון. ראינו את זה גם בסיפור הקודם של עקדת ישמעאל. אחרי סכנת המוות של ישמעאל, בסוף הוא גם כן מגיע ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. אותו דבר קורה כאן, הוא עומד להינשא לרבקה. אבל לפני שנגיע לזה, קודם כל פסוק י"ט. וישוב אברהם אל נעריו. וישוב אברהם אל נעריו, זה לפי זה השיא של העקדה. תמיד חושבים מה זה הפסגה של העקדה? זה כשהוא מוכן לשחוט את בנו, או כאשר הוא שם את העיל במקומו. אבל כאן אנחנו רואים את הפסגה האמיתית, שהוא מסוגל אחרי כל העבודה הזאת, לשוב אל נעריו. כי הרי הוא אמר, ונשתחווה ונשובה עליכם. כלומר, לשוב עליכם, כי מה שאנחנו מקבלים שם, אני מביא את זה משם בשבילכם. כלומר, ההיבדלות של אברהם ויצחק, ההיבדלות, זאת אומרת, קצת סנובית, כן? שהוא אומר, שבו לכם פה עם החמור, זה למען האנושות. ונשובה עליכם.
לא, למציאות.
מה?
כאילו חזר למציאות.
אז זה בדיוק הפוך מה שאני אמרתי. כן, יפה. נכון? זה כמו, זה הפוך, בסדר, אתה יכול להגיד הפוך מה שאני אמרתי. אבל זה בסדר. מה שאני אמרתי זה שמה שהוא לקח משם, הוא הביא כדי להחיות את המציאות. כן, וזה בדיוק כמו הכהן הגדול, שאנחנו שמחים עליו, לא כשהוא נכנס לקודש הקודשים, אלא כשהוא יוצא. כן, כלומר, היציאה שלו היא העיקר. סימן שהוא יציאה. לא, סימן שיש לו מה לתת לנו, הוא מאיר לנו. הרי כל הפיוטים שמדברים על, ובכן מה נהדר, כהן גדול, כשהוא יוצא, מדברים על אישיות מהירה. כן, כלומר, אנחנו מקבלים משהו ממה שהוא חווה שם. זה, אגב, המקור של כל הפיוטים, מה נהדר, כהן גדול, בצאתו וכו', מה המקור הקדום ביותר של זה? יש הרבה פיוטים כאלה, ומה המקור? לא יודע, בבן סירא. בן סירא, בן סירא מתאר את יציאתו של יוחנן, כהן גדול, מקודש הקודשים. עכשיו, של שמעון בן יוחנן, כנראה שמעון הצדיק. הוא ראה את שמעון הצדיק יוצא מבית קודשי הקודשים, והוא התפעל מאוד, ואת זה הוא כתב בספר בן סירא, ומזה השתלשלו כל הפיוטים האלה. מותר להזכיר את בן סירא? לא, הזכרנו ברית חדשה.
מותר.
טוב.
אפשר לומר שאברהם
צבא
בעצם ללכת לקודש הקודשים.
צובה ללכת לנהר? איפה הציווי?
אל תשלח ידך.
אל הנער.
אל הנער.
אה, נו. דרוש יפה. עכשיו, מה אתה אומר? וישוב, כן?
איפה יצחק?
איפה יצחק? חזל אומרים שהוא נשאר על המזבח. כן, הוא נשאר על המזבח. יש מדרש, מדרש מדהים, שאומר שנשמתו של יצחק יצאה, ובמשך שנתיים וחצי הוא היה בגן עדן. חיכה שם. אחר כך חזר. כן, עכשיו צריך להבין מה זה אומר הדבר הזה, מה יצחק נשאר שם? כוונה שיצחק לא יורד, כלומר, הוא טכנית, פיזית, חוזר, אבל בזהות שלו משהו השתנה, הוא נהיה עולה תמימה, אז הוא לא באמת שם. מה שדיברנו שהוא היחיד שאין לו שם כפול, לא קוראים לו יצחק יצחק, היה שהוא רק יצחק של מעלה.
מה נשאר? אולי...
כן.
אחרי העקידה, יצחק הלך לאחיו
ישמעאל. יש גם מדרש כזה, כן. מה אתה אומר?
וישב הרב לבד, בני הרב.
וישוב, וישוב, לא וישב.
הם רואים אברהם בסכין מלא דם, הם אומרים, הוא הרג את יצחק.
יפה.
ויקומו כי אחר כך ירד יצחק, ויקומו גולגולו כי אין עכשיו שום ספק.
טוב, חשדו בו אתה אומר, יפה. רק שלא כתוב וישב. וישוב. לשבת ולשוב זה לא אותו דבר. וישוב, הכנה שהוא חזר. וישב, הכנה שהוא יושב. לא אותו דבר. טוב, כן. אני חושב ששאלת את השאלה. אמרתי, יש מדרשים כאלה. מה עם שרה? עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין. לפי הפסיכואנליזה, אדם רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו. את אמו. וכאן זה הפוך. הוא הורג את אמו כדי לעשות את רצון אביו. זאת אומרת שהוא גבר על תספיכי ניבוס. כן, זאת אומרת, אבל מה זה אומר? זה אומר שהקורבן פה זה האם. כן, מה אתה אומר? אבל לא כתוב מפורש. רמוז. כלומר, כאילו הוא שם, אבל בלי להיות שם. כן. אז מה קורה? אמרנו שאחרי העקדה יש פוריות, כלומר אתה מוכן לתת את החיים, אז מגיע לך לחיות. מה זה לחיות? להביא צאצאים. והיא אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם אמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים נכוח. וישב אברהם לבאר שווה. נכון, עכשיו לא דילגנו. עכשיו, האם שרה יושבת בחברון? אי אפשר לדעת. כלומר, נכון, שהיא מתה בקריית ארבע. אבל מי אמר שהייתה שם? לא יודע. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך. עכשיו, כמה ילדים מלכה יולדת לנחור? מה זה גם היא? שגם היא הייתה עקרה, כמו שרה, וגם היא נפקדה בגיל מאוחר. אז את מי ילדה? בואו נספור, אתם יודעים לספור. את עונס בכורו, ואת בוז אחי, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד, ואת חזור, ואת פלדש, ואת ידלף, ואת בתואל. השמות, פלדש, ידלף, הם שמות יפים, כן? אפשר לנתן. אם מישהו מתלבט איזה שם. ובתואל ילד את רבקה. אז כמה הם היו?
שמונה.
איך אתם יודעים? קודם כל אתם יודעים לספור, ב' כתוב אחר כך, שמונה אלה ילדה מלכה, לנחור אחי אברהם. אז מה זה חשוב לדעת דווקא שמונה? מה זה אומר? בואו נראה. ופילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא שמות עוד יותר יפים, את טבח, את גחם, את תחש, את מערכה. כמה זה? ארבעה. אז שמונה ועוד ארבעה, יוצא 12. שמסר, ויש גם איזה בת שמזכירים אותה בדרך, ובתואל ילד את רבקה. אין, אומר רשי, כל זה הוזכר רק בשביל זה. כל השמות האלה רק בשביל רבקה. עכשיו, הדבר הזה מעורר שאלה. אתם זוכרים בוודאי את מה שכתוב בסף בפרשת נוח לגבי הבנים של כנען. כן, בני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען, אם כן, כנען הוא האחרון, וכנען ילד את צידון בכורו, ואת חט, ואת האמורי, ואת היבוסי, ואת הגרגשי, ואת החיטי, וכו' וכו', נכון? יוצא 11, ואחר כך כתוב, ואחר נפוצו משפחות הכנעני, משמע שיש גם עוד משפחה שנשארה בשם כנעני. אז סך הכל מספר שבטי, אפשר לומר, כנען, 12. אבל כנען הוא הדחוי, הוא המקולל. עכשיו, אם נסתכל אחרי אצל בני שם. שם ילד את הפרשד, והפרשד ילד את העבר, ולעבר יולד שני בנים, שם האחד, פלג, ושם השני, ושם אחיו, יוקטן. מאיפה ממשיכה שושלת אברהם? מפלג או מיוקטן? מפלג, נכון? פלג ילד את רעו, את סירוג, את נחור, פרח, אברהם. מה עם בני יוקטן? אבל מה כתוב על יוקטן? ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת אוזל ואת דקלה ואת חצר מוות וכולי, נכון? כל אלה בני יוקטן. כמה יש למה? תסבירו מה? לא, 13. כשאחד מן השבטים הוא שבט נקבי, דקלה. דקלה, שם של אישה. אז יש לנו 12 בנים ובת, וזה בחלק הדחוי. כן? אז כנען דחוי, 12 בנים. יוקטן דחוי, 12 בנים. הוא לא זה שממשיך.
חזל אמרו שהוא
הקטין את עצמו, אבל הוא לא זה שממשיך. עכשיו בואו נמשיך. יש לאברהם אבינו שני בנים, יצחק וישמעאל. ישמעאל ילד 12 נשיאים וגם בת, בסמת בת ישמעאל, 12 בנים ובת, הוא הדחוי. מעניין. עכשיו נחור, נולדו לו 12 בנים, ויש גם בת שמה שמוזכרת. כששמונה מן הגבירה, ארבעה מן השפחה. זה מתחיל להיות מעניין. הוא הדחוד. עכשיו בואו נתקדם. יצחק אבינו מוליד שני בנים. אחד, יש לו 12 בנים, ובת. אז הוא הדחוד. וההמשך דרך עשיו. נכון? אם אנחנו הולכים לפי העיקרון, שההמשך של ההיסטוריה, הציר המרכזי, זה דרך מי שמביא מעט ילדים, האריסטוקרטיה, בעוד שמרובי הילדים הפולטריון הם הדחויים, אז ההיגיון אומר שלפי התבנית הזאת, בני יעקב הם הדחויים מן ההיסטוריה. מה? לא, לעשיו יש 5 בנים מ3 נשים. כן? ויקח לעשיו את נפשות ביתו, ושהפגי שהיו מעטים כל אחד בפני עצמו, לעומת כל הנפש ליעקב שלי, כלומר, נפש אחת. אז זאת אומרת שיש הבדל בין תרבויות שמשיות לתרבויות ירחיות. כן, הירחי הרי 12, זה כנגד 12 ירחים, והבת זה כנגד חודש העיבור. כן? ואז יוצא שהתרבות השמשית היא תרבות דומיננטית בעולם. מי ששמשי, האריסטוקרט, יש לו מעט ילדים, אבל הוא גם, זה שמושל. אהה. גם, באמת אפשר לומר, בני אדום, אדום משול בהרבה מאוד מקורות לחמה. גם הוא אדום כחמה, חמה אדומה, גם הוא אדום. בעוד שהתרבות המזרחית היא ירחית, כן? הסהר המצלמי, זה בא מעמדה של פסיביות ביחס לאלוהות, כן? הרי העמדה של האסלאם הסוני זה שאין בחירה חופשית לאדם, הכל בגזרת האלוהים. אז יוצא שגם עם ישראל הוא תקוע עם זה שהוא מונה ללבנה ולא לחמה, ושמי שמונה לחמה זה רומא, אז הם העיקר בעולם, נכון? עשיו בגמטריה שלום, כי הוא זה שכופה את השלום בעולם. השלום הרומי, כן, פקס רומנה. זה נוח לנו לשמוע דברים כאלה? לא, ברור שלא. ברור. אפשר להבין מדוע אחר כך יעקב צריך לגנוב, אפשר לומר, מעשיו את שבשיותו. התזרח לו השמש. כאשר עבר את פנואל, כלומר כשהוא מנצח את עשיו, פתאום יש לו גם שמש. לפי זה אני מתחיל להבין פסוק בפרשת וישב. סליחה שאני קופץ כל כך רחוק. ויחלום חלום עוד, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז מה הוא ראה? הוא ראה את כל המשפחה משתחווה לו. מה אומר לו אבא שלו? איזה מין דבר זה? מה? הבו נבו, אני ואמך ואחיך, יש לחוות לך ארצה? כשחזל אומרים גם, רחל כבר נפטרה, אז כיוון שהיא נפטרה, אז איך אתה אומר שהיא תבוא להשתחוות לפניך? כן? אבל זה סימן שלפי הפרשנות הגלויה לחלום, יעקב מבין שהשמש זה הוא, הירח זה רחל, 11 כוכבים זה השבטים. ולכן הוא אומר, החלום שלך לא שווה כלום. אבל כתוב, ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. רש"י מצפה מתי יבוא. אז זה סימן שהפירוש האמיתי של החלום אצל יעקב היה פירוש אחר. הוא ידע את הפירוש האמיתי. מה הוא ידע? שהשמש והירח זהו. הוא גם שמש, גם ירח.
יעקב?
כן, יעקב הוא גם שמש. כלומר, לכתחילה היה רק ירח. אבל אחרי שהוא ניצח את עשיו, הוא הפך להיות השמש והירח. לכן לוח השנה שלו, שמשי ירחי. גם שמש וגם ירח.
לא ירח נפגע.
מה?
ירח
נפגע. הירח נפגע. אחר כך, ויעקב, שלם. ירשכם, נכון? שלם, זאת אומרת שהוא התרפא מצלעתו, אומר רש"י. זאת אומרת שפה אנחנו מתחילים מהלך, שבו אנחנו רואים משפחה שיש לה 12 בנים ובת, ועכשיו צריך לחבר בין המשפחות. בכלל, שאלה, למה אצל יעקב יש 12 בנים ובת? מה עושה הבת שם? שם עושה בת. זה לא פשוט הסיפור הזה של הבת, אני אסביר לכם למה. אנחנו נראה עוד מעט את הפסוק, לא נגיע היום כנראה, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? 3 דעות, נכון? בת הייתה לו, ובכל שמה. דעה שנייה בכל זה בן, כי בגימטריה בן. דעה שלישית בכל שלא הייתה לו בת. זה הברכה. עכשיו, גם הדעה הראשונה שהייתה לו בת, נשמע בכל, אומר הרמב"ן, מה שכתוב שהייתה לו בת, אל תחשוב שהייתה בת. אלא הכוונה שיש לו בת, במובן של עשרת סמדי קרב יעשו בת אחת, בת הכוונה כלי קיבול. כלומר, הוא אברהם הוא אישיות כוללת. אז לא רוצים שיהיה בת לאבות. נשאל את השאלה, למה? מה רע בזה שיש בת? פשוט מאוד. עם מי תתחתן? זאת אומרת, כל זמן שהזהות הישראלית עוד לא קיימת, אז ברגע שיש בת, היא בעצם מגיעה למשפחה אחרת. אז אין שלמות במשפחה של אברהם. ברגע שנולדת הזהות של עם ישראל, 12 בנים, אז חייבת להיות בת, כדי להקים את השבט ה-13 בשותפות עם אומות העולם. וזה הסיבה שבגללה יעקב חשב שהוא צריך להגיע לשכם כדי למצוא חתן מדינה.
למה הצורך להתחבר ל-13?
כדי להביא, כדי להקים את השבט האוניברסלי. אז זה מה שנאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה נברחו? מלשון להבריך, נכון? לחבר. מה שלמדנו. יוצא לפי זה שכל זמן שהמשפחה העברית הישראלית עוד לא נולדה, אסור שתהיה בת. משעה שהיא נולדה, חייבת להיות בת. עכשיו, בשלב הזה, אם כן, הבת של השושלת של נחור, היא המוזמנת להצטרף אל בית אברהם. בסדר? אנחנו עוד נלמד את זה יותר. מה המשמעות של ההצטרפות? למה שתי השושלות האלה? למה בתוך המשפחה יש גם נחור וגם אברהם? מה זה אומר? קצת דיברנו על זה כשלמדנו את פרשת לך לך, אבל כאן אנחנו נעמיק בזה קצת יותר.
התשובה
שאכן הציעה
לו, רק שיצחק אמר לו,
הוא רוצה להתחתן עם אישה ולא עם מדרשית. יפה, יפה. הוא עשה אישה אמיתית.
ולא מדרשית.
לא מדרשית, לא אישה מדרשית. כן, יש הרבה, כן, מדרשים. למשל, הסיפור של כבשן האש. במדרש. לא כתוב מפורש בתורה. כולם אומרים, אברהם היה מוכן להיכנס לכבשן, זה לא כתוב בתורה. אבל אולי נזכיר דבר אחד. אתם זוכרים שהייתה יש מחלוקת מהותית איפה המשפחה העברית צריכה להתקיים. האם בארץ ישראל או להיות קהילות קהילות בארם. כן? כלומר, האם תפיסה ציונית אוניברסלית או תפיסה קוסמופוליטית. כשנחור מייצג את הממד הקוסמופוליטי, לכן הוא רוצה, הבנים שלו נקראים ארמיים, ועוד שאברהם מייצג את הממד הדתי-לאומי, הוא חוזר לארץ ישראל, ומשם ונברחו בך כל משפחות האדמה. עכשיו, במהלך המאבק הסמוי בין שתי המשפחות, בהתחלה אברהם נושא את הבת של לוט, זאת הבת של הרן, וגם נחור, בת של הרן. אז בינתיים הם בתיקו, אחד אחד. אחר כך, יש שאלה, כשממשיכים להתחתן, מי הולך למי? אז אברהם כאן מנצח, רבקה באה עם יצחק. זה 2-1 לטובת בית אברהם. אחר כך, כשיעקב יש לו בעיות בארץ ישראל, הוא בורח לבית לבן ונושא את שתי בנותיו. אז עכשיו הממד הנחורי מנצח. זה 3-2 לטובת בית נחור. ואז בעצם נחור אומר לו, יש לך מזל, אתם הישראלים, כשיש לכם צרות, יש לכם קהילה שמקבלת אתכם. אז תתחתן עם הבנות שלי, תעשי איתי עסקים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. וכאשר בסוף נולדת המשפחה ויעקב בורח, לבן רוצה להרוג אותו. למה? כי הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת של נחור. של נחור, בתואל, לבן וכולי, רחל ולאה. וזה בעצם, שלומר, העיכוב הגדול, הניסיון של הקוסמופוליטיות הבבלית נגד הירושלמיות של יעקב כשהוא רוצה לחזור, כשהוא רוצה להפוך להיות ישראל. טוב, קצת קיצרתי, כי הגענו אל סיום השיעור. שלום.